קהל קדוש ונכבד, אנחנו נדבר בעזרת השם כרגלנו דברים הקשורים לכשרות. היום נדבר על שאלות בנושאים שונים, שאלות בכשרות, נושאים שונים. בראש ובראשונה, שירדתי מכאן, ירדתי מהרכב, התקשר אליי בחור מישיבת אור החיים. תודה. תודה. מה השאלה שלו? הוא עושה אירוע באחת האולמות בדרום. נו, בשעה טובה, מזל טוב. הוא אומר, כן, אבל אמרו לי בשמחה שאי אפשר לעשות אירועים בגנים, בגני אירועים. ולמה לא? היות ויש חרקים ויש מעופפים. אז איזה רב אחד שם שנותן להם קשרויות לאירועים, אמר לו, תשמע, אתה מאכיל אנשים חרקים. אז בואו, אני הסברתי, אני אראה רגע איזה מחוסה, בבופה בדרך כלל לא מחוסה. אני רוצה להסביר. ראשית, אנחנו דיברנו, ואני חוזר ומדבר, אדם שאוכל בחוץ, בקיץ, בפרט במקום שיש גינות, יש פרדסים, בכל מיני כאלה מקומות, מלא מלא יבחושים, חרקים, מיתושים, ואני לא חוזר בזה, מציאות. אבל המציאות הזאת, גם בבית שלך, שאתה יושב במרפסת, ארוחת ערב, או משהו כזה, זה גם יכול לקרות. רק אני אומר, צריך, בפרט בגני אירועים, בגני אירועים יש מעלה שאין בבתים הפרטיים. מה המעלה? זה עובר ריסוס. הם עושים ריסוסים, גן אירועים שמחבא את עצמו, עושה ריסוס כמו שצריך. לכן, כדאי מאוד, אמרתי שאני ממהר לשיעור, אז אמר שהוא יבוא. זה מה שאני הולך להציע לו, שהברמן, האיש שעומד שם בבופה, כל פעם שמת לבן אדם בצלחת, תכסה את המאכלים. וכיסית את צעתך, הוצאת, תכסה. כל פעם לחסות. עכשיו, זה שהולך בכל הגן עם צלחת, זה בעיה שלו. מה זה בעיה שלו? שיזהר. שיזהר. אני לא יודע. בכלל זה גם לא דרך ארץ כל כך ללכת עם צלחת כמו איזה מוזר רב. אבל בסדר. שישב כמו בן אדם יאכל. נכון. אבל להניח את זה הרבה זמן פתוח. גם אתה כשלקחת צלחת זה לא טוב. אני חוזר. אפשר לעשות. בהחלט שאפשר. רק לפקוח עין, להיזהר, לחסות. מה שאפשר גם בבית וגם בגני אירועים, זה דבר חשוב. טוב. יהודי שואל, אני ממש רשמתי לעצמי כמה דברים שעלינו לברר. לפני כן אני רוצה ממש להתייחד בחצי דקה, מגיע לו הרבה יותר, רבי אליהו הגבאי שהלך לעולמו, אני האמת שלא ידעתי, רק עכשיו ראיתי את המודעות בכניסה, אני חייב לומר שכל מה שאני נמצא פה זה בזכותו, מנוחתו עדן, שזכותו תעמוד לנו לשפע, ברכה והצלחה לכולכם. הוא התקשר אליי, זה היה לפני כ-5 שנים שאני נמצא פה, ואמר לי, שלום, מדבר אליהו דרור, אני גבאי בית הכנסת היזדים, אני רוצה שתבוא לשיעור. אמרתי לו, נשמה טובה, אני אנסה, כי השעה לא נוחה. השעה לא נוחה בצהרי היום. טוב, באתי, כעבור חצי שנה אולי, אמרתי, רבי אליהו נשמה, די, לא יכול, קשה לי, אני הולך, בא, פעמים פקקים, באמצע היום עוזב את הכל, צריך לחזור, מגיע ממבשרת, חוזר, לא, אתה תבוא, אתה, לא עזב אותי, לא עזב ולא עזב. אז אני אחר כך התנחמתי, אמרתי, שתהיו בריאים, נכון, יש ברוך השם, יש ציבור, הכל, אבל מה, אז אני מגיע בשביל 30-40 איש, אולי כדאי, התחלתי להעביר את זה בכל הלשון, את השיעורים. ולאחר מכן, אמרתי, רבי אליהו, תעשו מצלמה. זה זיכוי הרבים גדול. ולאט, לאט, 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 ואחר כך הוא רצה לחוץ עליי פעמיים בשבוע, אמרתי, רבי אליהו, אני לא יכול. ואם יום אחד הייתי מתקשר אליו שאני לא יכול להגיע, מה היה עושה לי? מה, ואתה לא תבוא, ואיך זה שלא תבוא, ולא, וממש, תדעו לכם, אז אני חייב לומר, הכל זה בזכותו, באמת, הזיכוי הרבים, הרצון של הקדוש ברוך הוא, שהוא יעמוד בתפילה על עם ישראל, עם ישראל זקוק לרחמי שמיים גדולים, גדולים, גדולים. וואי, מנוחתו עדן. מורי ורבותיי, אדם, אנחנו דיברנו בשיעורים לא פעם ולא פעמיים, שאת התבלינים איפה לשמור במקרר. יהודי לא שמע בקירור, זה היה בחוץ והוא הכין טוסט עם תבלינים, והוא שואל אותי מה הדין של הטוסט, האם הטוסט מותר באכילה או אסור? התשובה היא שזה מותר. כל דבר שצריך בדיקה ולא בדקנו, זה בסדר. אני אומר שוב, לא מחזיקים מטולה, למשל. אני חוזר לשאלה הראשונה. אולי יש חרקים, אולי נכנס מעופף בתוך השווארמה, בצלחת. לא, לא מחזיקים איסור. אולי נפל בפנים. אולי. לא, לא מחזיקים איסור. אולי בקוסטי הזה יש תולעים שאני לא רואה. בדבר שאני לא יכול לראות, לא מחזיקים. דבר שאתה יודע, לכתחילה תבדוק לפני, אבל בדיעבד, אורז, קמח, כל הדברים האלה שצריכים בדיקה, ובדיעבד לא בדקנו, השתמשנו להלכה מותר באכילה. התקשרה אליי הבוקר גברת שמכינה לבעלה עוגות מתמרים וגרנולה, בסדר. נו, איפה הוא בא לאכול? אוי, הוא רואה חרק. אמרתי לה, אז היא אומרת לי, האם כל העוגות לפח? אמרתי לה, בדקת את התמרים? תמרים חובה לבדוק. היא אומרת, כן, את הגרנולה קווקר. אומרת, כן, חבילה חדשה. אמרתי לה, איפה את שמה את העוגיות? בארון, במזווה, ושמתם בארון במצרים, במזווה. בטח שיבואו חרקים. אז מה, איפה? בקירור. במקרר, אני חוזר ואומר במקרר. ואז מה, עכשיו לזרוק את הכל? לא. אם מצאנו חרק אחד, זה לא נהיה חזקה שזה מטולה. כל דבר, מצאת האורז, מצאת חתקנית האורז, חרק באורז, או חרק אחד תוציא, שניים תוציא, שלושה חזקה, בתלתה וחזקה, אני מעדיף לזרוק את הכל. למה? כי אולי הוא לא יבדוק כמו שצריך. אבל יש חובת בדיקה ברגע שמצאת שלושה. לכן אני אומר, פה שימצא רק חרק אחד, אז לא צריך. התקשר יהודי הבוקר, לפי קולו נשמע מבוגר, והוא אומר שהציעו לו לאכול, הוא ואשתו אסור להם לאכול בגלל הגיל, אוכל רגיל, ויש תכשיר מאכל שנקרא אוסמולייט. אוסמולייט, יש אנשור ויש אוסמולייט. האנשור יש בו אבקת חלב נוכרי, אין בעיה למבוגרים, כמו להבדיל לתינוקות, אין שום בעיה. אני לא רוצה שאדם מבוגר ירגיש מה, אני תינוק? לא נעים להגיד, אבל זה דרכו של עולם. הולכים, חוזרים אחורה. אבל לא משנה. בכל אופן, אני מכיר איזה מבוגר, כל דבר שני, אני מדבר איתו, אתה זוכר, זה, ואני מזכיר לו נשכחות, הוא נזכר שההוא נפטר, והוא נפטר, הוא מתחיל לבכות. תראו, תפסיק לבכות, כל דבר שני, אני מדבר איתך, אתה בוכה. אז אחר כך הבנתי, אם זה כמו תינוק, כמו תינוק, עד הסוף, בוכים על כל דבר. אבל היה אומר האדמור, צריך ללמוד מהתינוק, כל דבר שהוא רוצה, מה הוא עושה, הוא בוכה. אנחנו צריכים ככה גם כן. עם בורא עולם. בכל אופן, לא לבכות לאנשים, תבכה לבורא עולם. בכל אופן, האוסמולייט הזה מכיל חלב נוכרי, לא אבקת חלב נוכרי. ויש עליו קשרות OU. OU, סומכים על הפסק של הרב פיינשטיין. אז הוא אמרתי לו, תיקח את האנשור, שזה אבקת חלב נוכרי, הוא אמר שאסור לו. למה? יש בפנים סוכר. הסוכר זה לא בריא, אדם מבוגר יש כאלה שלא יכולים סוכר, אסור להם. אוקיי, אז אנשור לא. מה ייקח? ייקח את האוסמולייט הזה, אבל כתוב על זה חלב נוכרי, אפשר להקל, מה אתה רוצה שהוא יאכל? מה יאכל? זה משקה שמכיל את כל הוויטמינים. לכן אפשר להתיר גם חלב נוכרי לאדם חולה. אדם מבוגר יש לו דין של מכילה חולה. ולכן מותר. והזכרנו את זה כמה פעמים. אדם שמעסיק בבית עובד, עובדת זרה, כן? והבישולי גויים לדעת מרן, מותר. מותר. ואפילו יותר מזה אמרנו. אין מי שידליק לו את האש. והוא מסכן, מוגבל. לא עלינו, הוא לא יכול לקום. ומי שמדליקה מזאת, העובדת זרה, עובד זר. מותר. אבל אף אחד, זה בישולי גויים גם הוא נכון. הוא חולה. חולה אפשר להתיר לו גם בישול גויים. שיהיה לי אלו נשמת כל עם ישראל. מה עכשיו נזכרת בו? אתה יודע מה, אבל אם עצרת אותי, אז אני אספר לכם סיפור ותקשיב. הסבתא עליה שלום, שנפטרה לפני כחודש וחצי, אמא של אבא, באה בחלום שבוע שעבר לבת שלה. באה בחלום ונראה טוב, זה סימן טוב לנפטר. והיא אומרת לה, קודם כל היא רואה אותה, לבושה יפה, אבל מסביבה עשן, חיילים, כמו מלחמה. היא אומרת לה, תקשיבי, מלחמה בפתח, אבל בעזרת השם יהיה בסדר. דבר אחד, אם יתחזקו בצניות, יהיה בסדר. אבל מלחמה בפתח, כן. שם יעזור. רבותיי, בואו נתחזק בעזרת השם. אתמול ראה אותי יהודי, הוא כתב זיתים, הוא גר בשומרון וכו' וכו'. רבותיי, זיתים מגידול פרטי שלא עובר ריסוס, שלא עובר טיפול, הרבה פעמים יש בהם חרקים, והוא כבש אותם במי מלח וכו' וכו'. וכמעט שנה שלמה זה במי מלח, הוא הבטוח, פותח זית, ראה חרקים, עוד זית חרקים. אמרתי לו, אומר, אבל זה היה שנה שלמה, ואם זה שנה שלמה, אמרתי לו, נכון, חרק אחרי שנה הוא נימוח, אבל לא מתי שאתה משמר אותו בזיתים, במים עם מלח, הוא נשאר שלם, כמו שאלה ששומרים את זה במקפיא. לכן אמרתי לו, יצא שלי, אל תאכל את הזיתים האלה. התקשר משגיח, מה? נכון, צריך לפתוח, הרבה פעמים הנקודות האלה, זה חרק, שפשוט הקיצה שהטילו שם ביצים והתפתח רימות. רימה ותולעה, צריך זהירות. התקשר משגיח מאחד האולמות, הוא פתח עלי בייבי, אתם יודעים מה זה עלי בייבי? משתמשים בזה באולמות, הוא מצא שם אקריות, אקריות זה סוג של חרקים, רבותיי, זה רק מחזק לשטוף, אני אומר עוד הפעם לשטוף ועוד הפעם לשטוף. גם אם זה בקשרות רב פלוני, רב אלמוני, בדץ כזה, בדץ אחר, תשטפו תעלים לפני השימוש. לא, אז מה? אז מוציאים את החרק, שוטפים תעלים ומותר בשימוש. בוודאי. גברת שואלת, קמח מנופה, לאחר שנפתח זה היה במקפיא. נו, מה השאלה? רב אחד אמר לה, תבדקי את הקמח שנותר לך, הרי היא עשתה מזה, מהמקפיא עשתה עוגות. רב אחד אסר לה את זה, רק שתבדוק את מה שנשאר. רבותיי, לא צריך. קמח שהיה במקפיא, גם לאחר הפתיחה שלו, מרגע הפתיחה הוא במקפיא, אין בעיה בכלל, ולא צריך שוב ניפוי. קמח מלא לקנות טרי, שעכשיו תחנו אותו וישר להשתמש, או ישר לאחר התחנה שקנית מהתחנה, מה לעשות? לשמור אותו במקפיא. והיה ולא שמרת, והיה ולא קנית טרי, צריך לנפות אותו. איזה נפה? 40 מש. זה רמת צפיפות של קמח מלא. לפעמים מכילה, לפעמים עדיף לקנות, תקנה, אשתך אסור לקמח רגיל, לך אסור, תקנה, עדיף כבר בקשרות טובה, לחמניות קמח מלא. אם אתה מסתבך עם איך להכין, תקנה קמח מלא מהחנות, אין בזה בעיה. אני יודע, רדיו, כן, מי שישמע תורה מסיני. את מה? את הקמח? אז תגיד לו שיצא היום נפות 40 מש, ואפשר לנפה קמח מלא. יש כמנופה, יש טרי, ואני אומר, אדם שמסתבך, אז תקנה כשרות בדץ, לחם הכי טוב. זה כמו כאלה שמחמירים מה? שהאישה תופך חלות לכבוד שבת. אם האישה רוצה, בשמחה רבה. אבל מה כבוד שבת? לא. בזמנם לא היה לחלות לכבוד שבת, היה לחם, אותו לחם של כל השבוע, לחם לשבת. זה לא מכובד. אז אמרו שאישה תופה לכבוד שבת. אומר חכם בן ציון, עליו השלום, היום בימינו, שיש חלות לכבוד שבת, אז אין עניין שהאישה להכביד עליה עם כל צורכי הבית, תופי גם חלות. לא, לא, מצווה של הפרשת חלה, מצווה גם אשר יצר, מה אתה רוצה ממנה? בשביל מה אתה משגע אותה? אם היא רוצה, זה משהו אחר. אם היא רוצה, זה משהו אחר. יהודי בגולן, מצא חנות מקולת, לא פחות ולא יותר, במה הוא נזכר? במכירת חמץ. שואל את המוכר, עשית מכירה? אמר לו, לא, מכרת עכשיו? תדעו לכם, כמה שזה מצחיק, השאלה נכונה מאוד. הרבה פעמים יש דברים מסוימים שאלה שנשמרים הרבה זמן, חיי אורך מדף, עכשיו גם כן עדיין, אנחנו שכחנו מפסח, עוד מעט אלול, אבל כן, אם הוא לא עשה מכירת חמץ ואתה קונה חמץ גמור, עדיף שלא להיכנס. עדיף שלא. סיפר לי, אמנם הוא ערבי, שיש לו סופרמרקט. הוא אומר לי, תקשיב, כל מה שלא אזכיר שמות, הרשתות הגדולות, מה המשחק שלהם שהם קונים בכמויות? הוא אומר לי, רק אתה צריך מחסנים לאחסן. הוא אומר לי, אני בא לקוקה קולה, 200 ארגזים, 300 ארגזים. הוא אומר, והרשתות הגדולות, 2,000 ארגזים. הוא אומר, זה רק מקום של יחסון, זה המשחק. וכמה שאתה קונה יותר, זה יותר זול. עכשיו, הוא אומר, זה בכל דבר, כל דבר. באוסם, אומרים לו, תשמע, אם תיקח מעל כך וכך כמות, נעשה לך. אם יש לו מחסנים, הוא אומר, אני שומר אותם, ועכשיו, מתי מוציאים אותם? עכשיו. עכשיו גם מוציאים, עדיין נשאר לו במחסנים. לכן, אני חוזר. דבר שהוא חמץ גמור, תיקח עם אישור מכירת חמץ. אם הוא לא מכר חמץ, היה פתוח בפסח, אל תיגע. אבל לצורך העניין, פה יהודי שאל עם טונה. טונה, אין לי בעיה. גם עם השמן קטניות, נאמר, אין שם חמץ בעין, אין חמץ גמור, לא מעורב בכלל חמץ. לא משנה, אין בזה בעיה. צליית כבד בנפרד, דיברנו על זה כמה פעמים, מכינים מנגל, עושים שם כל מיני סוגי בשרים, הכבד שלא ייגע, שיהיה במקום ששם אך ורק הכבד, שלא יטפטף דם, למה? לשישליק שלו, שלא יטפטף, זה צריך זהירות. גל הגז, כן, אפשר. יהודי, מה זה? כן, לנו הספרדים מותר אחרי הכבד לשים פרגיות, כל מיני כאלה. יהודי שאתה חלק מהתפקיד, המקצוע שלו הוא מחליף גומיות במכונות, באייס קפה, של אייס קפה, בכל מיני רשתות כאלה. נו, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה להגיד לך שתדבר בציבור. מה אתה רוצה שאני אדבר בציבור? הוא אומר, כמה פעמים החלפתי גומיות של אייס קפה, ברשתות ומצאתי תולעים, תולעים. אמרתי לו, מאיפה באו תולעים? כנראה נשאר שם חלב הרבה זמן, טיפי חלב, נשאר שם כל מיני, מכל דבר שעומד הרבה זמן, מה נעשה? תולעים. אבל, מה, אז עכשיו אסור לשתות אייס קפה בקשרות? אייס קפה עצמו, ההפקה בדרך כלל זה אפילו עדה חרדית, אין בעיה בכלל. החלב אין בעיה. וגם מה שהיהודי הזה אומר, תולעים באייס קפה, אין לי בעיה בגומיות. למה? כי כשזה יוצא לצרכן, זה עובר על רשת, סוג של כמו רשת, ולכן אני לא חושש מתולעים. מחלל שבת שיפריש תרומות ומעשרות. מחלל שבת בפרסיה אין לו נאמנות. אמנם כתוב, ויקחו לי תרומה פרט לגוי, והוא לא גוי. אבל אין לו נאמנות. אבל אם עמדתי וראיתי איך הוא מפריש תרומות ומעשרות, אין בעיה בדבר הזה. אם הוא שומר תורה ומצוות, אפילו שומר מקפיד, שומר שבת, ולא צריך שיהיה חסידה קדישה. והוא חמיכה, הוא אדם מכובד, אומר לך, תקשיב, אני קניתי את הפירות והירקות בסופר הכשר. אתה יודע שיש תעודת כשרות בסופר. הוא נאמן. לא צריך עכשיו לבוא ולפחד, אולי הוא משקר. יש לו נאמנות. אבל אם הוא אומר לך, אני הפרשתי, איך אתה יודע להפריש? אז תנסה לשאול אותו, איך כבודו עשה את המעשר שני? על מה חיללת? למי הבאת ללוי? לאיזה לוי הבאת? מה עשית עם התרומה הגדולה? מה עשית עם התרומה? תראה אם הוא בעניין. אם הוא בעניין, מצוין, אבל אחרת לא לסמוך. עלי גפן, נעזוב את החרקים, שממלאים אותם באורז. האם חי בהפרשת תרומות ומעשרות? להלכה פטור. כי עלי גפן, אחרי הכל, זה לא מאכל, ולכן פטור. האם מותר? אם מנקים אותו בצורה טובה, מותר. אחרת לא. יהודי הביא פירות, מאיפה? הוא היה במזרח. הביא לילדים שלו אננסים כאלה גדולים וכל מיני, לא יודע מה. אנשים מחפשים את עצמם ברוך השם, נוסעים לאורכה ולרוחבה, אבל לאורכה ולרוחבה בארץ ישראל, לא בחוץ לארץ. פה אני רוצה לומר משהו, אני לא יודע אם להיכנס לזה, אבל אני חייב. תדעו לכם, אדם שיוצא לנופשים, מטעם העבודה, וזה מצוי מאוד, בפרט אצל אלה שלא שומרי תורה ומצוות, והוא שומר תורה ומצוות. הוא יוצא לנופש מטעם העבודה, שלא יצא, אם הזוגיות שלו חשובה לו, שלא יצא בלי אשתו, שלא יצא בכלל עוד יותר טוב. סיפר לי יהודי, הוא לא דתי, מפה לשם התגלגלה השיחה, כן, מה אכלתם? אכלנו ולא אכלנו. והיהודתי אומר לי דבר אחד, נכשלנו בעריות. רבותיי, ואני מכיר אחד שהלך והזוגיות שלו נרסה. הוא לא נעים לו להביא את אשתו. כל העבודה באים, פתאום הוא אשתו בא איתו. הוא לא, הוא מתבייש. מה, כאילו היא לא סומכת עליך, חברים עוקצים אותו. רבותיי, שלא יתקרב. שלא יתקרב. הולכים מטעם העבודה, שילכו כזורקות, אבל אתה לא הולך. אם אתה חשוב לך הדת, היראת שמיים, אתה לא הולך. אותו דבר, מקומות העבודה עושים ימי גיבוש באילת. לא, איזה לנשים, הולכים, כל העובדים. ועד העובדים הוציא אותם יום גיבוש לאילת שלושה ימים. גהנה גהנם. גהנה, גהנם, אני יודע מה שאני מדבר, ואני לא יכול לפרוש לתת פרטים. אסרו אישה על בעלה, אישה, בעלה לא יודע. בעלה לא יודע, אני יודע, בעל המעשה סיפר, לא יותר מזה, אני לא יכול לדבר. תדעו לכם, השם ישמור. עושים ימי גיבוש של חור, או תיקח את אשתך, או אל תלך. אל תלך, תגיד, אני לא בא. תורידו לי ימי חופש, תוריד, תעשו מה שאתם רוצים. אדם שחשובה לו הזוגיות, התא המשפחתי, שלא ילך. אם זה רק נשים, יש היום, יש היום קייטנת נשים. אם אשתו מטעם העבודה, אשתו מטעם, לא, אני שומע את השאלה. אשתו מטעם העבודה, לא, הוא מתכוון, אשתו מטעם העבודה רוצה ללכת. למה? יש להם גם ימי גיבוש בלי הבעלים, כמובן, ברור שלא תלך. ברור שלא תלך. לא נעים, כן נעים, נעים, מת מזמן. מת בצבא נעים. אין נעים, שום דבר. רבותיי, לא, את לא הולכת. אנחנו הולכים יחד, אבל תיתן לה. זה כמו אבא אומר לבן שלו, לא, זה לא כשר, אתה לא אוכל. אז תביא לו את החליף. תקנה לו משהו כשר, אל תיקח לו את זה מסכן. גם האישה, היא רוצה מאוד לצאת, תצא איתה, אל תהיה אבו כמונה. תצא איתה לבד. לא נעים לך מהעבודה, מה שחשוב לך. אני חשובה לך או העבודה, זה הכל. אני חשוב לך או העבודה. ותדעו לכם, אדם, אין אפוטרופוס, רבותיי, אין אפוטרופוס. אתמול התקשר אליי, אברך, מה זה אברך? היום הוא כבר עובד חצי יום, הוא היה אברך, היה בחור ישיבה מהעיר לוד. הייתי שם בתשעה באב, הזכרתי, לא זוכר איך הגעתי לנושא של שלום בית, הוא תפס אותי, אותו נשמע, אני ממהר לעוד מקום, קח את הטלפון, תתקשר. התקשר אתמול, 40 דקות, אולי שלשום, 40 דקות. מה הוא מספר? וואי, 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 השם ישמור. ואשתו קלטה שהוא זה, והיא רצתה קריירה. קריירה, והיא מתחילה לצאת ולפרסם את עצמה בכל מיני דברים ששם אני מעדיף לא לחזור. וקיצור, אומר לי, אני אומר לך, אני חושד בה שיש לה מישהו. ברור לי, פתאום ללבוש פאה, לבוש פאה, מה שהייתה עם מטפחת. כל מיני דברים משונים. בכה מסכן, בכה בדמעות שליש. רבותיי, מה אתם חושבים? לצאת לבחוץ, החוצה זה לא פשוט בכלל, אתם צריכים לשמוח שאתם יושבים פה וכל היום ועוסקים בתורה. זהו. אבל תדעו לכם, זה לא פשוט. זה לא, אדם לא יגיד, לא, תגיד מה אתה משום, מה אתה פנאט, מה אתה חושב שאני אעשה שטויות, מה אני ילד? אל תגיד את זה. אל תאמר את זה. ואז יצר הרע מתגרה בו עוד יותר ומראה לו שהוא כזה קטן. כזה קטן. רבותיי, די, מספיק, בואו נתקדם. אוי. אז בקיצור, ההוא במזרח הביא לאשתו אננסים. השתבח שמו. והאננס הזה מחוץ לארץ. האם צריך תרומות ומעשרות? חוץ לארץ פטור מתרומות ומעשרות, אבל זה נכנס לארץ. והארץ חייב. אז חייב או לא, אם נגמרה מלאכתו. של הפירות, ירקות, נגמרה מלאכתן שם בחול, והוא הביא את זה לארץ, פטור מתרומות ומעשרות. לא, אבל יכול להיות שזה היה, יש גמר מלאכה, ניקיון של זה, להוריד את כל העטיפות. נכון, נכון, פטור. פטור. זה גמר מלאכה. ודאי, ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כשאתה קונה מהשוק לא מוסר, אז התחייב במעשר, כי זה גדל בארץ ישראל. הוא מביא מחוץ לארץ פירות שנגמרה מלאכתן, פטור מתרומות ומעשרות. עכשיו, יהודי קנה מגוי ענבים, על מנת לעשות צימוקים, לא יין, לעשות צימוקים. חייב בתרומות ומעשרות, זה נקרא גמר מלאכה ביד היהודי, כך כותב החזון איש. הלכת לחברון, כן, אצל הצדיק הזה בקריאת ארבע, קנה מערבים הענבים, ועשה מזה צימוקים, היהודי חייב בתרומות ומעשרות. יהודי שואל, הוא רוצה לייבא, הוא כבר התחיל, הביא, קנה המון מאיראן, זעפרן, זעפרן, יש תבלין שנקרא זעפרן, אבל לא זעפרן ספרדי כזה שאני אומרים שהוא חצי זיוף, זעפרן אמיתי מאיראן. הוא מתגורר בתל אביב וכו' וכו', הוא שואל אותי איזה בעיות יכולות להיות, הוא רצה כשרות. נכון שפטור מתרומות ומעשרות, זה חוץ לארץ, נכון שאם זה יבש 100% אין לי בעיה. איפה הבעיה? אמרתי לו, נכון, זה עובר ייבוש? אמר לי, כן. ייבוש בתנורים? כן. מה שמו בתנורים לפני כן? יש לך פיקוח על זה? נפקה מינה גם לפסח. אולי היה שם לחם? אולי משהו עם קמח? אני לא יודע. טוב, עכשיו אנחנו לא בפסח, כל השנה. באיזה תנורים? אלא מה? אמרתי לו, עזוב, קנית, קנית, בדיעבד זה בסדר, ולמה? גם אם עשו בתנורים שאולי השתמשו בהם דברים אסורים, התנור, מרן השולחן ערוך כותב שיש להם את הכלים המיוחדים לגבי כליה, לגבי... הם לא יבואו עכשיו להכניס בשר חמור בתנור ששם הם קולים את הזעפרן. מן הסתם יש להם את הכלים המיוחדים, כך מרן אומר. בקיצור, בדיעבד, אם אין לו איך לברר, אמרתי לו שהוא יכול כן להשתמש. אבל דיברנו על יהודי שקונה מגוי ענבים לעשות צימוקים. מה הדין אם אני קונה זיתים מגוי, לכבוש אותם במים ומלח? לעשות, כמו שאמרנו, נעזוב את הבעיה של החרקים. האם אני צריך להפריש תרומות ומעשרות? מצד אחד זה של גוי ופטור מתרומות ומעשרות. מצד שני, אני עשיתי לו גמר מלאכה, עשיתי אותם כבושים. להלכה פטור מהפרשת תרומות ומעשרות. למה? הכבישה זה לא נקרא גמר מלאכה. זה לא נקרא גמר מלאכה. הלכה האחרונה, יהודי שואל, לוקחים מהעץ שלו, הוא מאזין לנו, הוא גר ביישוב מגדל. יהודי יקר מאוד, שעושה הרבה שמה, ליד טבריה, ולוקחים מהעץ, והוא לא רוצה שיקשלו. מה הוא רוצה? להפקיר בפני שלושה. להגיד כל העץ הפקר. כל הפירות. כי יש באים, לוקחים משם אבוקדו, לא יודע מה. אמרתי לו, אם באמת הוא מפקיר את זה, כדד וכדין, הוא אומר, פירות אלו הפקר לכל, וככה אנשים לוקחים, באמת זה פתום מטומות ומעשות. גם אם הוא לוקח לעצמו, אחד, שתיים, מה שהוא צריך, אין בעיה ופתום מטומות ומעשות. אה? מה זה לחלק? לא, אם זה הפקר, זה הפקר. הוא לא מקפיד, חופשי, לא צריך להתקשר, חופשי, באים, כותפים. לא שואלים אותו. שאלה אחרונה ומעניינת שנשאלנו ביום שישי, יהודי שהבן שלו שף, שף גדול. הוא לא הזדהה בשם, והוא אומר שהזמין אותו לעשות סטייקים שייח מדובאי. שייח מדובאי שמע עליו, אמר לו אני עושה ערב וכבודו יעמוד על המנגל. אבל סטייקים אני מביא. סטייקים מיוחדים, הוא אומר כל סטייק זה $1,000 קילו סטייק. בקיצור, טרף, כמובן טרף. האם מותר לשף לעשות תמורת תשלום או לא? הסתפקתי. מצד אחד יש איסור בשר וחלב, זה לא בשר וחלב. סטייקים. הוא מכין לו מאכלים. האם מותר או לא? מצד שני, דיברתי עם אבא, שמשמעו אותו, הוא אומר לי, תשמע, מרן כותב בקופיות זין, שאסור להסתחר במאכלות אסורות. להסתחר. מה הסיבה? שם היתאם. עכשיו, זה השכר עושה את הסטייקים, יבוא לראות איך יצא, רך, לא רך, חריף, פתוק. משלמים לו. זה רעיון שלך, אבל הוא שם היתאם. בקיצור, גם הרצנו את השאלה לבעל שוט אבני דרך, לפני שראיתי את אבא, והוא גם דעתו הייתה להחמיר. ואחר כך הוא הביא שוט יביע עומר חלק ד', אולי סימן ו', לא זוכר, בחלק יורדיה, שחמובדיה כותב, אם הוא מתפרנס מזה, גם כן להחמיר, לדבר איתו, שיתפרנס ממקום אחר. למה? כי יש את הבעיה להתעסק עם טרפות. יש את הבעיה הזאת, אם כי יש מי שמקל בדיעבד, אבל להלכה להחמיר. טוב. מה זה? שיהיה עליו שומר, זה גם רעיון שחשבנו על זה. טוב. רבותיי, אנחנו נדבר רעיון קצר מהפרשת שבוע. כן. ודאי יהודי. טוב. אבל הוא בא ושואל, כל הכבוד שהוא שואל. אומרת התורה, בדיברו השוטרים אל העם למור, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר ייקחנה. רבותיי, איש אחר ככן, עזוב, מה אכפת לך אם איש אחר ייקח אותה או לא? פן ימות במלחמה! זה לא אכפת לך. איש אחר ככן, אכפת לך? אומרים בעלי המוסר, אדם, זה נקרא קנאה, הוא לא מסוגל שפלוני יהיה לו ולי לא יהיה. שהוא ימות במלחמה, זה בסדר, אבל ואיש אחר ככן? היה רב אחד בחלב בסוריה, קראו לו רבי מרדכי לבטון. הוא היה אב בית הדין. הגיעו אליו זוג שרוצים להתגרש. זה לא היה כמו היום בר מינן, לבתי דין עמוסים, עמוסים בגירושין. הדיינים כבר לא מתרגשים בכלל. אבל, בקיצור, הרב הכיר את הזוג, והם טענו שאין להם ילדים. הבעל אמר, לא, אני רוצה להתגרש. הרב אמר לשמה שלו, תקשיב, אתה תיכנס באמצע הדיון, תלחש לי באוזן, ואני אצעק עליך, אל תפחד, אל תתבייש, מכילה, אני אומר, כן? אני אבזה אותך. אמר לו, הרב אין בעיה, קודש קודשים הרב. ונכנס לדיון, באמצע הדיון לוחש לרב באוזן, הרב דפק, אמר לו, עכשיו אתה בא, היא עוד לא התגרשה, תתבייש לך, זה מה שאתה חושב, זה, תזך מפה. הרב לא מתאים לו. זה הבעל, אמר כבוד הרב, באמת שאני מכילה, לא חפרן, אבל מה הוציא אותך מהכלים ככה? מה, לא, אני לא הכרתי אותך כזה. אמר לו, תקשיב, הוא שאל אותי אם היא כבר גרושה, והוא רוצה הראשון להתחתן איתה. זה הבעל, אמר ככה? כבר הוא רוצה להתחתן איתה ועוד לא התגרשה? אמר, אני הרב, אני מבטל את הדיון, לא רוצה, אני לא מתגרש. הרב אמר, אני הכרתי איתה, אומר לה, שמה שלו, אני ידעתי. הוא פשוט לא מעריך אותה. דו, אדם שבאים ואומרים לו, תשיב, אם אתה לא, יש אחרים. באמת, אחרים. אדם מהטבע שלו לא מסוגל לראות שמישהו אחר. קשה לו. אומר רשי, ואיש אחר יכחנה, יש פה עוגמת נפש. מה, ושהוא ימות? לא, ימות לא אכפת לו. העוגמת נפש שמישהו אחר ייקח, רבותיי, זה נקרא קנאה. קנאה, הרבה פעמים אדם, אם האדם מסתכל על עצמו, הוא לא אכפת לו שהוא אין לו. אבל השני שיש לו, ותדעו לכם, אדם שלא עובד על מידת הקנאה, הוא מסכן בחיים. הוא מסכן בחיים. הוא מסתכל, רואה פלוני יש לו, ופלוני את זה, וזה הצליח, וזה קיבל קידום, וזה הילדים שלו, ואני מה? אל תסתכל. אל תסתכל. לא לחינם, אמר שלמה המלך, טוב עין, הוא יבורך. תסתכל טוב. יש לו, אז ברוך השם, אז מגיע לו שיהיה לו, והוא טוב שיש לו. אומרת התורה, בפרשה של קין והבל, אומר הקדוש ברוך הוא אל קין, למה חרה לך? אחרי שהוא הרג את אחיו. מה זה למה חרה לך? כי לא שהית אל מנחתי. אמר לו, לא, למה חרה לך? כי למה כואב לך? מה חסר לך אתה קין? אתם יודעים מה כאב לו? כאב לו שהקדוש ברוך הוא מקבל את... לא כאב לו שהמנחה שלו לא מתקבלת. כאב לו שהמנחה של אחיו מתקבלת. של אחיו מתקבלת. אדם הרבה פעמים... זוכר שהיינו ילדים, אתה מקבל מבחן 90, מצוין, אתה מבסוט, אתה שואל את החבר שלך כמה קיבלת? 100. וואי, כל הרוח שלך ירד. למה? קשה לך. פלוני, זה בדיוק, זה אנחנו, זה בעזרת השם, אנחנו נעבוד על עין טובה, ומה שמגיע הקדוש ברוך הוא ייתן, וייתן לכולנו שפע, ברכה, הצלחה, אורך ימים ושנות חיים. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי רב על התורה מצוות שנאמר, יגדיל תורה ויאדיר.